אחת יערה. ובכן, אנחנו, אשרינו שאנחנו זוכים להתחיל מעשרת פסחים. את הסיום אנחנו נעשה ביום שלישי, כמו שרצינו, בעזרת השם. רבי יהודה, סיכמנו אותו, אם זה נוח לציבור, כן? אז ביום שלישי, במוצאי הצום, אנחנו נעשה את הסיום. נראה איך נתכנן את זה בדיוק. בסדר. טוב, אנחנו בעזרת השם, באמת מסכת מיוחדת במינה, שמורכבת בעיקר מגזרות חכמים, כל האירועים, תקנות חכמים, ובסוף השבותים שעסקנו בהם. ובכן, דף קוף דלב עמוד ב', אנחנו במשנה למדנו אתמול, נלמד את זה עוד פעם, כן, ובכן. אז יש לנו כאן את היסודות העיקריים של הלכות שבת. כאן גולשים פתאום לעניין של הלכות טומאה. אז נראה כאן מה כתוב אצלנו. ובכן, המשנה. אז כאן אני צריך להקדים כמה דברים שיש כדי להבין את הדבר הזה. קודם כל, אנחנו יודעים יש טומאת שרץ, נבילה וכולי במהלך ההיררכיה. המיוחד בשרץ הוא הטומאה הכי קלה, הוא אב הטומאה, אבל נטמאים בה רק במגע. מה שאין כן לדוגמה, אני לא מדבר על טומאת מת שיש גם מסע, מגע, מסע ואוהל, למשל נבילה, לא רק אם נוגעים, אלא גם אם נשים. כמובן יש הגדרות מה הכמות, מה הגודל, אבל לא זה הנושא. אז אם כן, אנחנו כאן, המשנה אומרת, במקדש, אם מוצאים שרץ בשבת, אז יש שתי נקודות. קודם כל, מה עדיף? האם למהר להוציא את התרומה מהמקדש, ואז המחיר הוא שאנחנו ניקח אותו בכלי של קודש, או נחכה עד שנמצא דבר שלא מקבל תרומה כמו צוות, ואז נוציא אותו, נרוויח את הגברת התרומה על כלי חדש שאסור לטמא אותו, מצד שני, אנחנו משאים את התאומה. כן. דבר נוסף, נראה את כל, בחלק השני של המשנה נראה את חלוקת המקדש של שני חלקים. אומרת המשנה, שרץ שנמצא במקדש, הכוונה שרץ מת. הכוונה בשבת כמובן. עכשיו יש לנו כאן בעיה של מוקצה, ויש לנו גם בעיה של בעצם גם ביום חול. מה עושים עם הוצאת השרץ? אומרת המשנה, כהן מוציאו, הוא לא חושש לאיסור מוקצה, כי במקדש אין שבות. איך הוא מוציא אותו? מיד בהמיינו. המיינו זה האבנט שלו, החגורה, יש אחד מבגדי הכהנים, זה אבנטו. אז הוא מוציא את זה באבנטו. השאלה באמת, אבנטו, הוא מוריד את האבנט שלו למהר כדי להוציא. כן, הוא עכשיו לא עובד. מתי הכהן חייב בארבעת הבגדים? הוא לא, זה לא מדי צהל שאומרים לך, אדוני, 24 שעות על המדים. אלא זה, כשאתה עובד, אתה לובש אותם, אבל כשאתה בבית, אתה לא צריך. אז אפילו את האבנט שלו, הוא מוציא מיד את הגרטל שלו, ולוקח איתו, ומוציא אותו החוצה. הוא לא ממתין עד שימצא איזה כלי שלא מקבל תאומה, כמו שנראה, כמו פשוטי כלי עץ. אתמול רבי יורם שאל בקשר לצוות, הרי זה כלי, נגיד, אתה אומר כלי עבודה, אבל ההגדרה של כלי לגבי תאומה זה קיבול, צריך להיות מקום עם קיבול. אז הצוות הוא פשוטי כלי, מבחינה הזאת לא מקבל תאומה. לך תחפש בארגז הכלים שם, באחד הלשכות, בטח יש ארגז כלים, תוציא צוות של עץ. כן, אבל כנראה נכון, אבל יכול להיות שהיה במיוחד לצורך תרה, כמו שידוע, כלי אבן היו עושים בכמה, כדי לא להרבות תאומה, כי כלי אבן לא מקבל תאומה. אז כל מיני טכניקות, איך אומרים, כמו שבחשמל אתה נוהג במבודדים, יש חומרים שמבודדים, אין זרם, אתה משתמש בצוות, שיש כאילו פליירים או מבריגים ש... שהם מבודדים אפילו לא רק הידית. כן, טוב, פשוט. אם כן, אז הוא אומר שלא להשות את התאומה. דברי רבי יוחנן בברוקה. הפרינציפ שלו, מהר ככל האפשר, גם אם המחיר לטמא אחד מבגדי הכהן. ואילו רבי יהודה אומר, לא, מוציא אותו בצוות של עץ. בצוות של עץ. למה? כי הוא פשוט כלי עץ שלא לרבות תומה. נכון, אתה תצטרך להשות, זמן מה את התומה, אבל אתה תרוויח שלום תמם. כן. עכשיו, יש לנו כאן שאלה, הרי אתה עושה את זה בשבת, אבל אמנם שבות הותר במקדש, אבל זה לא אוטומטית, כבר ראינו. מה שלצורך, זה שהותר, לצורך עבודה. אבל השאלה, איפה הנקודה, מאיזה מקום במקדש, יש לה, המקדש מתחלק לשני חלקים. נקרא לזה ההיכל והעזרה. יש כמובן עזרת נשים והר הבית. אז העזרה מתחלקת לשלושה חלקים. יש לנו עזרת ישראל, זה 11 אמה הראשונים. אחר כך שלנו את העזרת כהנים. ובעזרת... מה? או, רגע. לא, יש, זה מתחלק ככה. קודם חלוקה ראשונה, עזרת ישראל, 11 אמה ראשונה. עזרת כהנים זה השאר. ובעזרת כהנים יהיה מתחלק לשתיים. בין האולם והמזבח. מה זה האולם? זה נקרא לזה המבוי להיכל, זה מין מבנה ארוך וצר. אז יש לנו כאן את מין האולם ולמזבח, יש לנו את האולם. אז אם כן, נעצור כאן ליד האולם. ראינו שלושה חלקים, עזרת ישראל, עזרת כהנים, שבתוכה חלק מן האולם ולמזבח הוא יותר מקודש. שלושה חלקים בהיכל, האולם, ההיכל וקודש הקודשים. אז זה כאילו מתחלק שלוש. יפה. אז עכשיו השאלה, מאיזה מקום יתירו בשבת להוציא נפקמינה, מה, האם זה באמת יש חיוב להוציא את השרץ או לא, כמו שנראה כאן בדיון. אומרת הגמרא, מאיכן מוציאים אותו? האם בכל מקום במקדש, גם בעזרה, גם בהר הבית? אומרת הגמרא, מאיכן מוציאים את השרץ בלי לחשוש לעניין מוקצה? מן ההיכל ומן האולם. כמו כן, מבין האולם ולמזבח. למה? אין, זה לא כבוד, שם זה הופעת השכינה במילואה. בכל מקום יש שכינה, בייחוד במקדש, אבל שם יש ריבוי של קדושה. אבל אם נמצא בשאר עזרת כהנים או בעזרת ישראל, לא מוציאים, כי לא יתירו. כלומר, כמו שנראה את ההבחנה, כלומר, אין כאן חובה להוציא את השרץ. לכן, רק מקום שזה לא כבוד שכינה, יצירו. דברי רב שמעון בן אנס, רבי עקיבא אומר, כל מקום שמי שנכנס עליו בתומה, או בן אדם או כלי, חייבים על זדונו כרת ושגגתו חטאת, משם מוצאים אותו, לא חוששים למוקצה. זאת אומרת, בעצם במילים אחרות, כל המקומות, גם מה שרבי שמעון בן אנס אסר, גם בין האולם ולמזבח, גם סליחה, גם בעזרת כהנים וגם בעזרת ישראל, מכל העזרה. בקיצור, עזרה והיכל. מה? לא, זה כבר הר הבית. עזרת נשים זה קדושת הר הבית. כן, משער ניקנור זה מתחיל קדושת העזרה. בעצם זה מין המשך. רק חז"ל מדרבנן נתנו דרגת קודש לעזרת נשים. אבל בעיקרון, הפרינציפ, זה בעצם חצר המשכן. אפילו, כן, זה מה שנקרא הר הבית. ובשאר כל המקומות, נגיד בהר הבית לרבי עקיבא או בעזרה לפי רבי שמעון בן אנס, שלא מוציאים, מה עושים? יש שרץ שלא יתאמו כהנים בו, כופים עליו פסקטר. זה מין כלי סיר נחושת, הופכים אותו עליו שלא ייגעו בו ויתאמו, ויגרמו לטומאה. כמובן, מוצאי שבת, ישר מוצאים את זה. עכשיו, יש כאן סיום מעניין. ברגע הראשון אתה לא מבין מה שכתוב כאן. אני אקרא כאן את המשנה ותראו שזה פתאום עובר למשהו מוזר. אתה לא מבין מה הוא אומר. באמת הגמרא מבררת. אנחנו כבר נסביר את זה, נקרא את זה. רבי שמעון אומר, מקום שיתירו לחכמים משלך, אבל לא יתירו לך אלא משום שבות. מה הפרינציפ? רבי שמעון... נכון, אתה סימנת שהבנת. סימן שהבנת. אם לא הבנת, סימן שהבנת. כלומר, זה קטע באמת כמו חידה. מה הוא אומר? הגמרא שואלת, מה הוא אומר כאן? רבי שמעון בשתי מקומות, הוא חוזר למשנה בקוף ב', שם הוא חלק, בשני דברים חלקו, שם הוא חלק בקשר למי שיצא מחוץ לתחום. היה מחוץ לתחום, הכנסה שבת. אז תנא קמא אומר שאדוני, אפילו אמה אחת מחוץ לתחום, מכאן לעיר יש לך 2001 אמה, אתה יכול ללכת 2000 אמה, יש לך 2000 אמה, אבל אתה לא יכול להיכנס לעיר. למה? אתה יכול להיכנס לעיר, כי חסר לך אמה. אבל רבי שמעון אומר לא. כיוון שם הוא מסביר, כיוון שהמודדים לוקחים ספר, היו עושים בקצה העיר אבני, כמו אבני דרך כאילו, כמו היום בימי הרומאים, וגם שמים, היו כל מיני סימונים לכל הצדדים שבני העיר שיוצאים בשבת, ידעו עד איפה מקום התחום. לא כל אחד הולך ומודד צעדים. אז היה מקום קבוע, ואומר רבי שמעון, לקחו כאן ספר. עד 15 אמה יש לך עוד זכות ללכת. אז הוא הקל שם. אז הוא אומר, למה הקלתי? מצד שני, כאן הוא מחמיר. כאן...
מה?
אה, לא, לא, לא כאן. מה זה אצלנו? אצלנו זה... כן? לגבי הכינור. המשנה האחרונה הייתה... עוד מעט נראה איך את הלשון. לגבי כינור, אז תנא קמא אמר מותר לקשור. מותר לקשור כי התירו את ה... כיוון שנגינת הלוויים מותרת במקדש, התירו לקשור. אבל רב שמעון אומר, לא, מה פתאום? כאן פתאום הוא מחמיר. בדרך כלל רב שמעון בשבת מקל. אבל כאן הוא מחמיר, אומר, רק עניבה. אז אומרים לו, מה זה? מה קרה פתאום דווקא כאן? אז הוא אומר, הפרינציפ הוא כזה. תחומים שזה דרבונון, אז כאן אני מקל. זה שלך. זאת אומרת, חכמים הבאו, זה לא מדין תורה. אז נקרא לזה חוט המשיכה של חכמים, הם יתירו, הם אסרו והם יתירו, יכולים יותר להקל. אבל שם הקשירה זה דורייתא, אם תתיר כאן, במדינה יבואו גם כן להקל בזה, כאן אני מחמיר. זה בגדול, נקרא את זה עכשיו בפנים. אומר, רבי שמעון אומר, מקום שיתירו לחכמים, שבדיעבד להקל, משלך. זאת אומרת, משלך יתירו לך, נתנו לך. כלומר, הם לא, בעצם לא הרווחת כלום, כי מדין תורה אתה בכלל, אין כאן איסור. אבל מה שגם, מה זה? גם לא יתירו לך, אלא דברים משום שבות, רק מדי רבנה, ולא דבר אסור מהתורה. זה ההבדל, קשר, זה אחד וזה משהו אחר. נראה רשי, אומר רשי. אומר כאן רשי, כן?
משהו על המשנה הזאת?
לא, זה משהו, זה סיכום, חוזר רוורס לדף קוף ב' וכאילו...
לא על המשנה.
לא על המשנה, זה חלק נפרד, זה המסיים. טוב, אז בואו נראה. רש"י נקרא במהירות...
זה המשנה האחרונה של הפרק?
כן, כן, זהו, בזה סיימנו. ובכן, כאן הוא נותן לנו מבט מיוחד כללי. כהן מוציא במיינו רש"י בשבת, ולך האיש לטלטול. דאין שבות במקדש, במיינו באבנתו, ואף על גב דמטמי ליל אבנת שהוא קדוש, אך יעדיף שלא לשות את התאומה בעזרה, ולחזר אחר צוות של עץ שהיא פשוטי כלי עץ שאינה מקבלת תאומה, וידיו לא נגע בה, דלא נתמי כהן גופי, ילקח במיינו או חזו, עדיף, גם בזה יש מדרג, יותר טוב הבגד מאשר הכהן עצמו, דלא נגע בי, הרי אמרנו שבשרץ רק נגיעה ישירה בשרץ, היא מתאמה. אם אתה לוקח את זה במיינו, זה נקרא מסע. אז הכהן לא נתמה, רק הבגד. ושרץ אינו מתאמה במסע, והאבנת שמתאמה בשרץ אינו מתאמה הכהן האוחזו. למה? כי מה הופך להיות הבגד? ראשון לתאומה. ראשון לא מתאמה אדם וכלים, כידוע. דה ולאבנת ראשון לתאומה, והלכה רווחת, היא מעניין רשי כאן, מרשה ככה לסיום המסכת, בהרחבה, כן? לא בתמצית של מילים. ו... אף פעם רשי זה משונה, רשי...
אנחנו עכשיו בתחילת השס אנחנו.
כן.
למה כמה שס זה רלוונטי לדבר על זה?
כן. אבל תומה ראינו גם בשבת, ראינו פרק שלם כמעט, 18 גז, טוב, בסדר. שאין אדם וכלים מקבלים תומה אלא מאב התומה בלבד. וגם במקרא לא מצינו תומה לכלים ולאדם, אלא מן השרץ והנבילה וכיוצא בהם, שואב התומה. אבל ראשון לתומה מטמא אוכלים ומשקים כדכתיב, וכל כלי חרס שפול מהם לתוכם, דווקא לכלי חרס ראשון לתומה, כיוון... יש זירת הכתוב, כלי חרס, כמו שנראה במשך הגמרא, לא יכול לקבל להיות אב התאומה. זה גזירת הכתוב, זה כלי מיוחד. מדאורייתא, כך הגמרא אומרת, זירת הכתוב שכלי חרס ייגע באמת, הוא לא יהיה אף פעם אב התאומה. זה דין מיוחד. דאבלי כלי חרס שון לתאומה, כיוון שנתלה שרץ באווירו, אף הפי שלא נגע, והכלי חוזר ומתאמה מה שבתוכו. יכול אם כלים היו בתוכו יתאמו מחמת כלי ראשון, תלמוד אומר כל אשר בתוכו יתמה ושם יחלים כל האוכל אשר יאכל, אוכלים ומשקים מקבלים תאומה מחמת הכלי, ואין כלי אחר מתאמה מחמתו, ושילי הכל שוחטין. מעניין, זה רש"י חשוב מאוד למי שרוצה לדעת יסודות, ממש הוא נותן לך כאן בכף היד את כל יסודות הלכות תאומה. לא, יש גזירת הכתוב, שדרך אגב, בתוכו גם אם נוגע כמובן, אבל אפילו באוויר, לא מתאמה מאחורה. זה גזירת הכתוב, שכלי חרס אין, מתחיל את הקריירה שלו מראשון לתאומה. זהו, זה גזירת הכתוב. בצוות של עת שפשוטי כלי, שלא רבות התאומה, לתאמה את אבנת ונחה, ו... נוח לו להשאותו שם לחזור אחרי עצמת מלרבות התאומה. מאיכן מוציא אותו בשבת, מן היכל מן האולם, אבל בעזרה, אם נמצא שם, מכסהו בסיר, ומניחו עד שתחשך. כל מקום שחייב מזונו כרת, אם כנס לו בתאומה, דיינו כולה עזרה, ושאר כל מקומות, למר כדאית למר כדאית לה, כלומר, לבן הנס כולה עזרה, לרבי עקיבא, לשחות, כן, כן, כמו עזרת נשים. קופים עליו פסקטר, סיר של נחושך, לעשותו עד שתחשם, צי שבת סירותם, מתרגמינן, פסקטרה, פסטרוי. רב שמעון מפרש, אומר, מפרש בגמרא, איך הקאי, משלך נתנו לך מפרש בגמרא, זכית לכוון לדעת רשי, שאתה אומר, אני לא מבין מה אומר כאן, רשי כבר אומר, כן, כאן האמת היא, למה רשי כאן לא מפרש? כי הגמרא בדיוק מנתחת בגלל הקושי הלשוני, אז היא באה ומסבירה, אומר רש"י, מה אני אעייף אותך, אני אראה את זה בגמרא. יש שיקולים ברש"י מתי הוא כבר מסביר במשנה, בדרך כלל כשיש מחלוקת בפירושים וזה, הוא אומר כמפרש בגמרא, כשיש בעייתיות. אם לא, אז למרות שהגמרא מסבירה, הוא אומר את זה. גמרא. יש דבר מעניין. אדם תמה, אסור לו להיכנס למקדש. אם הוא נכנס חייב קראת, כלי תמי אסור להיכנס למקדש. הגמרא אומרת שרץ תמי, יש מי שאומר לא, אם תכניס שרץ תמי למקדש, אתה פטור. איך זה יכול להיות? כלי שנטמע בשרץ, אתה עובר על איסור דאורייתא. והשרץ עצמו, אבא שלו, בואו נראה. אומרת הגמרא, יש פסוק כתוב, אדם תמי אסור להיכנס למקדש, כל עוד שהוא תמי, אותו דבר כלים, כתוב, וישלחו מן החנה לגבי, זה נאמר לגבי זב ומצורע, וישלחו מן המחנה וכל תמי לנפש. אז כן, כתוב, ולא יתאמו את מחנה אשר אני שוכן בתוכם, זה נאמר בין על אדם, בין על כלים. יפה, אמר רב, תבי בר כיסנא אמר שמואל, המכניס תמי שרץ, מה זה תמי שרץ? אדם ודאי, אפילו כלי שנטמע בשרץ, למקדש חייב. אבל שרץ עצמו פטור. מה איתה? מה? מה החילוק הזה? אמר קרא, כתוב לגבי שילוח תמאים, מה שראינו כאן, מזכר ועד נקבה תשלחו, תשלחו. תראו כאן את הפסוק תורה, אל מחוץ למחנה תשלחו. אז כיוון שכתוב מזכר ועד נקבה, מה זה מזכר ועד נקבה? לומדים איזה כל, מה המיוחד בהם? אדם נטמע, יש לו טהרה. זה דרך אגב, כל בן אדם, גם מבחינה רוחנית, טעה, זה יש תשובה. אז גם בתאומה, אין מצב שאומרים לך, אדוני, עבוד, אתה תמה, אין טהרה. יש טהרה. נכון, היום יש לנו תמי מת שאין לנו איפה פרה אדומה, אבל עקרונית זה עניין טכני. מי שיש לו טהרה במקווה, יצא שרץ שאין לו טהרה במקווה, תטבול את השרץ המת 50 פעם, כמו שאומרים, טובל ושרץ בידו. אז אי אפשר לתאר אותו זה, אז לכן, הפוך על הפוך, אם אתה לוקח את השרץ עצמו, מכניס אותו למקדש, יש כאן איזה לימוד שלא ברור, אבל ככה הלימוד שהוא איננו עובר עליו. אומרת הגמרא, שמואל אומר כאן חידוש, יש לי ראייה לכאורה, לימה מסייל, יש לי ראייה מהברייתא, כתוב, מזכר והנקבה תשלחו וכולי, אז באמת פרט לכלי חרס, דברי רבי יוסי הגלילי, אז במבט ראשון, למה כלי חרס? כי פרט לכלי חרס, מה היא טעמה? לאו משום שאין לו טרה במקווה ידוע, כלי חרס תשברו. אז אותו דבר, השרת זה הפרינציפ. מה היא טעמה? אומרת הגמרא, לאו דלית לטרה במקווה. אז אותו דבר, גם השרת. אומרת הגמרא, לא, הלכת רחוק מדי. הפירוש הוא, מה שלומדים לך לקבר, מי שנעשה אב התאומה, אפשר להגיד, יצא כלי חרס, שאינו נעשה אב התאומה בשום מקרה בעולם, כמו שאמרנו קודם. גזירת הכתוב, כלי חרס מתחיל את הקריירה שלו מראשון לתאומה. אז זה הלימוד. אומרת הגמרא, טוב, אז אם כן.
מה הסיור פה?
אז הגמרא דוחה. אז באמת הגמרא דוחה. זאת אומרת, זה לא ראיה. זה שיצא כלי חרס, בגלל שהוא לא אב התאומה. והאיסור... קודם, כי מה ההגדרה, בבקשה, מה ההגדרה של אבת, מה ההגדרה של מזכר ועד נקבה? דבר שיש לו טרה במקווה. כלי חרס אין לו טרה במקווה, ולכן אין לך את האיסור. לכן ממעטים אותו. ממילא גם שרץ, אתה לא יכול לתאר אותו. אם זה אבן הבוחן, אז אותו דבר שרץ. הוא אומר, לא, מי אמר לך שזה אבן הבוחן? הנקודה המיוחדת בכלי חרס, הוא לא מפני זה, אלא מפני שהוא לא הופך להיות אב התאומה. הוא לא יכול להיות אב התאומה. אומר, לימה כתנאי, אולי זה במחלוקת, הגמרא עכשיו תנסה לתלות את זה במחלוקות שבמשנה שלנו, שתי מחלוקות. ניסיון ראשון, לימה כתנאי, זאת אומרת, השאלה האם עוברים כשמכניסים שרץ מת בעצמו למקדש או לא, זה תלוי מחלוקת תנאים. אין. למדנו שרץ שנמצא במקדש, כהן מוציא בעמיינו, שלא לשות את התאומה. למרות שאתה על ידי זה מטמא את הכלי קודש, את הבגד, דברי רבי יוחנן במרוגע. רבי יהודה אומר, לא, מוטב לשות את התאומה, לרוץ לחפש בארגז הכלים צוות של עץ, שהרי הוא לא מקבל תאומה, מוציאו, אבל לא להבנת, לא לרבות תאומה. תשהה את זמן התאומה, מאשר אתה, איך אומרים? תדביק. עכשיו יש אומרים לעלינו, הפוליו החדש, לא ידעתי, בדרום, שלא נדע, הביאו 250 אלף חיסונים. כן? אז בדרום מצאו ממצרים, חדר איזה, מצאו בביור שם, איזה חיידקים של פוליו, נזהרים עכשיו. כל מי שעוסק בביום מקבל חיסון. וילדים שבאזור שם שגם כן. טוב, על כל פנים, שהשם ישמור. רבי, כן, שלא לרבות את התאומה, כן? מה אליו? באקה מפליגה, מה המחלוקת? דמאן דאמר לא לשעות. רבי יוחנן בן ברוקה שאומר שיותר טוב לא לשעות. כן? ולמרות שעל ידי זה אתה... גורם לבגד של הקודש או כלי אחר להתאמה, זה עדיף, כן? אז הוא יסבור, מכניס שרץ, המקדש חייב. אז לכן, אין להמתין עד שימצא צוות, לכן מהר צריך להוציא את זה. אז אנחנו מבינים שהסיבה שהוא אומר, תתאמה אפילו את הזה, כי יש כרגע עכשיו חובה להוציא אותו, אסור להכניס שום דבר למקדש. ומאן דאמר, רבי יהודה שסובר שעדיף לא לרבות תאומה, לגרום תאומה לבגדים, ומאשר לך תחפש את הצוות, ואפילו שזה יהיה השייה, כסבר מכניס שרת המקדש פטור, וממילא גם אין חיוב מהתורה לשלח, אז סטנדיש, כמו שאומרים, חכה, חכה קצת, תביא, אל תגרום להרבות תאומה, ולתמות את התאומה, את הבגד של כהנים. זה לכאורה, אומרת הגמרא, לא, מי אמר לך לתלות את זה בשאלה האם מותר להיכנס עם שרץ מת או לא? כולי על מסברי חייב, מי שיכניס שרץ למקדש חייב, ואחה באקה מפליגי, מר סבר שהוא יהיה תאומה עדיף, רבי יהודה סובר, למרות שחייב מן התורה להוציא. חוזרים לסברה היסודית, באמת, אדוני, מי שמוציא, נכניס שרץ חייב, מי אומר לך שפטור? רק השאלה, מה יותר טוב בסדרי העדיפויות, להרבות תאומה או להשות תאומה? זה לא קשור לשאלה העקרונית, אפשר להגיד שכולם סוברים שזה אסור. ואחר הבא כמפלגי, מה סבר שהוא יהיה תאומה, עדיף מזה רבי יהודה, למרות שבאמת מן התורה הוא צריך להוציא את זה מיד. אני לא חולק כמו שאתה ניסית להלביש לי כמו שמואל, אלא באמת מיד. אלא מה? אני סובר שהוא יתומה עדיף מאשר לתמות. ומר סבר, ואילו רבי יוחנן ברוקה סבר, הפוש יתומה עדיף. אומרת הגמרא, טוב, אני לא מוותר לך, יש עוד מחלוקת במשנה. בוא נתלה את זה במחלוקת נוספת, אלא כאן את תנאיה. דתנן, מכאן מוציאים אותו? בשבת, מתי מתירים את המוקצה, ראינו, אז יש מחלוקת מה השטחים שממנו צריך להוציא במקדש. כמו שחילקנו את זה לשני חלקים, ההיכל והעזרה. השאלה, מה הגבולות? מכאן מוציאים אותו, ואתה מבטל את איסור המוקצה בשבת? אז אמרנו במשנה שרבי שמעון בן אנס אומר, גם חוץ מאשר קודש הקודשים כמובן, היכל והאולם, גם בין האולם ולמזבח. ורבי עקיבא אומר, לא, כל מקום שחייבים על זדנו קרש ולתוך התת, משם מוציאים אותו. כן? אז כל העזרה בעצם, מה אליו? בא כמפליגי. דמנדה אמר שהוא אומר, לא מכל העזרה, אז הוא מבין, כסבר מכניס שרץ המקדש פטור, אז אין חיוב להוציא מהמקדש, גם לא מהאיכל, אז למה מוציאים? שם יש הופעת השכינה יותר גדולה, כבוד השכינה. זה לא, זאת אומרת, הוא סובר שבעצם שרץ מת, אתה לא חייב, לא חייב עליו אם אתה מכניס, ממילא אין חיוב להוציא. אז מה החילוק? אז הוא אומר, בכל אופן, שבת, מוקצה, אני מתיר לך מהנקודות הרגישות, האיכל, האולם, זה אני מתיר לך. אבל אילו רבי עקיבא מאן דאמר מכול העזרה, כסבר, מה הוא סובר? שמי שמכניס שרץ, אז הוא באמת יהיה חייב. אז לכן אין הבדל, זה היסוד. יפה. אומרת הגמרא, אנחנו כאן עוברים לעמוד האחרון של, בעצם הדף האחרון, כלקנו, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן. ושניהם מקרא אחד דרשו. באמת, היסוד של להכניס שרץ, כולם סוברים שזה חייב. אלא מה? הם נחלקו בחומרה של חיוב הוצאת מן העזרה, אחרי שכבר נמצא בה. ושניהם למדו את זה. יש פרשה, נקדים ונאמר, בדברי הימים על המלך חזקיהו, שהוא נכנס למקדש, ושתיאר אותו מעבודה זרה שמטמע במגע ומסע באוהל. אז הוא ציווה אותם ציווי כזה. נקרא כאן את הפסוקים, יש כאן ספר תנ"ך, או נעזר בדברי התורה אור. כן, או, תודה. אולי נעזר כאן. הנה, תורה אור א' ב'. דברי הימים ב', מה זה? זה גדול יותר. דברי הימים ב', איזה פסוק זה? פרק?
כף
ת'
פסוק
ת' ז'. כף ת' פסוק ת' ז'. כן. ובכן, כאן דבר מעניין כאן, אנחנו אף פעם לא הגענו לדברי הימים. הוא אומר ככה, ויאספו, אני מוסיף כאן כמה פסוקים כדי להיכנס לעניין, זה חשוב, ויאספו את אחיהם והתקדשו ויבואו, כן, אולי נגיד כמה פסוקים בתחילת הפרק, שיחזקיהו מלך בן 25 שנה ו-29 שנה מעבר ירושלים, שם ממיו אביה בת זכריה, ויעשה ישר בעיני השם, ככל אשר עשה דוד אביו. הוא בשנה הראשונה מלכו בחודש השלום פתח את דלתות בית השם ויחזקם. הוא עושה רמון. ויבא את הכהנים את הלוויים ויעשם לחוב המזרח. ויאמר להם, שמעוני הלוויים, קורא שבט הלוויים, אתה התקדשו וקדשו את בית השם אלוקי ישראל אבותיכם. והוציאו את הנידה מן הקודש. עבודה זרה. כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני אדוני אלוהינו ויעזבוהו. ויסבו פניהם משכן אדוני יתנו עורף, כן, אחורי מפני חל השם. גם סגרו דלתות האולם ויחבו את הנרות וקטורת לא הקטירו, ועולה לא העלו בקודש לישראל. ויהי קצב אדוני על יהודה וירושלים, וייתן לזבעה ולשמה ולשריקה, כאשר אתם רואים בעיניכם, והנה נפלו אבותינו בחרב, בנינו נותנו נשן בשבי על זאת. אתה, אם לבבי לכרות ברית לאדוני לא ישראל, וישוב ממנו חרונה פה. בניי, אתה אל תשאלו. כי מה זה אל תשאלו? שוגג אולי, מה? אל תשאלו. כי בכם בחר אדוני לעמוד לפניו לשרתו, ולהיות לו משרתים מקטירים. ויקומו הלוויים, וכאן יש רשימה של אנשים, ויאספו את החיים והתקדשו ויבואו כמצאת המלך וראה אדוני לתאר בית אדוני. יבואו הכהנים לפנימה בית אדוני לתאר ויוציאו את כל התומה אשר מצאו בהיכל אדוני חצר בית אדוני. ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון חוצה. אז שימו לב, ויבואו הכהנים לפנימה בית השם לתאר ויוציאו את כל התומה, רק הכהנים אשר מצאו בהיכל השם לחצר בית השם. ויקבלו הלווים להוציאו נחל קדרון חוצה, ויחלו באחד החוץ וכולי. ויבואו פנימה לחזקיה המלך ואמר, תיהרנו את כל בית אדוני, את מזבח העולה ואת כל כלה ואת שולחן המערכת, כל כלה ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז מלכותו במעלו, הכנו וקדשנו, והנה בפני מזבח השם וכולי. כאן אחר כך יש את המסיבה, את הסיום, בדיוק זה מתאים לסיום, עשה סיום. כן, ראיתי היום מרשה במסכת עבודה זרה דף יט, שהוא מסביר מה המקור שלא מסיימים, אף פעם לא מסיימים. אתה מתחיל מסרט אחר, אז בעזרת השם נזכיר את זה, תזכירו לי להגיד את זה. טוב, אומרת כאן הגמרא, וכן. אז אנחנו הגענו כאן לעמוד האחרון. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, באמת לפי כולם מי שמכניס שרת המקדש חייב, אלא השאלה בחומרה שלו, אחרי שכבר נמצא שם. האם מתירים מוקצה או לא? ושניהם, גם רבי שמעון וגם רבי עקיבא, רבי שמעון בן אנס וגם רבי עקיבא, וגם רבי עקיבא מקרא אחד הרשו. אותה פסוק שקראנו. מה כתוב? ויבואו הכהנים לפנימה בית השם. מה זה פנימה? להיכל. לתאר ויוציאו את כל התומה, זה כוונה לעבודה זרה וכולי, אשר מצאו בהיכל השם החצר בית השם, ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון החוצה. מהעיר ירושלים. אז אם כן, כיוון שהיו צריכים הרבה אנשים להוציא את התאומה שהייתה בהיכל, אז חילקו את ההוצאה לשניים. אמרו, להיכל הכהנים לא יכולים להיכנס. איך זה נקרא? שיטת בתעשייה זה נקרא סרט נע. לפעמים אתה יכול להגיד, אתה תיקח את זה עד נחל קדרון. והשני גם, לא. אנחנו באים ואומרים, הלווים לא יכולים להיכנס פנימה. אז הכהנים יוציאו מפנימה לכתחילה, אם אין, יכנסו גם הלווים, כמו שנראה. הם יוציאו מהשלח שם, יעבירו הלאה. כן? הכהנים הוציאו מהיכל, והלווים מהזרה הלאה. אז אם כן, מה הקפידו לכתחילה? שהכהנים הם יוציאו, שהרי ללווים אסור להיכנס להיכל. כן? למרות, לכאורה, אולי נגייס גם כהנים שיוציאו מהחוץ לנחל קדרון, אנחנו אומרים, לכאורה נגיד, יש כהנים מיותרים? לא. אנחנו אומרים, עדיף להשות את התאומה מאשר להרבות תאומה. כן? יש כהנים נוספים, למה לטמא אותם? אלו שכבר נטמאו, נטמאו, אבל אז נגיד, 20 כהנים עובדים, לא תיקח עוד 20 כהנים, אתם תמשיכו מהר, כי צריך להוציא הכל לנחל קדרון. מה סבר מדי השתנה בעזרה בלווים? רבי שמעון סובר מזה שההוצאת התאומה להיות בלווים ולא בכהנים, תאומה בעזרה ליקה. אז אין כל כך חיוב להוציא עד שיהיה מותר לתמת את הכהנים בשביל זה. אז אותו דבר גם במוקצה אנחנו לא נדחה. ומה סבר? רבי עקיבא סובר, אין הבדל בין ההיכל לעזרה. שניהם יש חיוב להוציא מיד את התאומה. ומותר אפילו לכהן להתאמה לכך. אלא מה הטעם? עד אחד לא אפשר בלוויים אף ככהנים. השתד אפשר בלוויים, תו לא מטעמי כהנים, נקודה. כן? יותר טוב שלוי יתאמה להרבות את התאומה שלו. עכשיו, יפה, כיוון שזה החילוק, אפשר גם בזה לתלות את דבריו של שמואל. באמת להלכה לא פוסקים כמו שמואל, שבאמת אסור להכניס ארץ, הלימוד שלו לא התקבל, לא הבאנו ראייה ולא תלינו איזה מחלוקת תנאים. עכשיו באה הגמרא אומרת, איך נכנסים צריכים לתקן תיקונים. זאת אומרת, אסור לו להיכנס, אני חושב שהוא כן חייב, כי הוא יהיה בעצמו תמיד. נגיד, אם הוא נוסע אותו, אתה שואל ככה, אם הוא לוקח אותו במסע, בקופסה, אז הוא לא נטמע. הרי שרץ מטמא רק במגע. אז ההכנסת לפי זה יוצא שהכנסת שרץ יהיה אסור, אם יהיה חייב קראת, זה אני לא יכול להגיד. יכול להיות שכן, לכאורה. אנחנו פוסקים בלאו, כן. זה אני לא בטוח מה שאני אומר, זה אני, אתה מעלה כאן נקודה של לא... כן, אז ודאי, אם רש"י אומר, אז... על מה, על שרץ? לא, לא, הכלים, השרץ עצמו, יכול להיות. טוב, ובכן, הנושא הזה של כניסה למקדש, צורך שיפוצים, לצורך... דברים שצריך אותם. הנה, כאן מסיימת בזה המשנה. אומרת הכתוב, ובכן, מה כתוב? הגמרא דנה בעניין הכניסה למקדש לבנייה ותיקונו. תנו רבנן. לבנות ולתקן, להוציא את הטומאה, מצווה בכהנים, ואם אין שם כהנים, נכנסים לוויים, ואם אין שם לוויים, נכנסים ישראלים. אתם רואים את הסדר? הסדר הוא כזה, בשבת אנחנו נלמד בשעה 5:15. נתחיל פסחים בעזרת השם. תנו רבנן. מה? כן, יש גמרות. יש לנו את רחמים, אין אפס. יש כבר גמרות ברוך השם, הכל יש. רב רחמים הוא מקפיד על העניין הזה. איך אומרים? הוא לא משה תומה. אין השעיה, השעיה זה בזמן. תנו רבנן, הכל נכנסים בהיכל כדי לבנות ולתקן, להוציא את התומה. אבל לכתחילה יש מדרג מצווה בכהנים, אין שם כהנים נכנסים לוויים, אין שם לוויים נכנסים ישראלים. בדרך את הגמרא. מזה שהברייתא לא הזכירה בפירוש שגם טמאים הותרו להיכנס, ואידי ואידי, טהורים אין, טמאים לא. כן? אז זאת אומרת, לא הוזכר כאן שטמאים. אז משמע, כהנים, לוויים ישראלים, טהורים אין, טמאים לא. כן? כמובן, מה יהיה אם אין אף אחד שהוא טהור, אז נראה שכן אפשר טמאים. אבל בסדר הזה, אנחנו אומרים, אדוני, יש כאן... סדר, לך לפי זה. אם למשל כהן והוא תמה ולוי לא נטמע, אז תיתן ללוי לכאורה. אמר רבונה, רב כהנה מסייע כהנה. זה מופיע הרבה פעמים בשס. רב כהנה היה כהן, אז הוא יד לוחצת יד מה שכהן. הוא תמיד דורש, רש"י אומר, בהרבה מקומות בשס, הוא דורש הלכות לטובת הכהנים. לטובת במרכאות, כן? תנו רבנן, אומרת הגמרא, רב כהנה מסייע כהנה, דתני רב כהנה, הוא הביא ברייתא, מתוך שנאמר אצל כהן בעל מום, אך אל הפרוכת לא יבוא, ולמזבח לא ייגש, המשך הפסוק עם מום בו. אז מה יש לנו כאן? על מה מדובר? רואים שיש כאן, אסור להיכנס מבין העולם ולמזבח פנים, לפי הפסוק, לפרוכת ולמזבח לא ייגש, מהפרוכת עד המזבח. אז יש לנו את כל הקטע הזה. יכול לא יהיו כהנים בעלי מומים נכנסים בין האולם ולמזבח, גם אם... מה שכתוב כאן, אדוני, אתה כהן בעל מום, דרך אגב, מותר לו לאכול קודשי קודשים, קודשים כאלה, זה הוא אוכל. לחם הכהנים הוא אוכל, אבל להיכנס מהאולם והמזבח, מהמזבח, פנימה הוא לא יכול להיכנס. אומרת הגמרא, בסדר, אפשר לא להיכנס, אבל אם צריכים לעשות ריקועי פחים בקודש הקודשים, או במקום לעשות את הציפוי, היו מצפים את הקירות, יכול, אומרת הגמרא, יכול לא יהיו כהנים בעלי מומים נכנסים בין האולם ולמזבח לעשות ריקועי פחים, כן? איפה עושים את זה? בקודש הקודשים, תלמוד לומר, אך, חלק, התורה אומרת, תלוי איזה כניסה, כניסה לצורך מותר גם בעלי מומים. מצווה, אבל לכתחילה מצווה בתמימים, אין שם תמימים, נכנסי בעלי מומים. מצווה בתיאורים, אין שם נכנסים תמימים. אז מה שהברייתא לא הזכירה בפירוש שגם ישראלים מותרו להיכנס, הידי ואידו, גם תמים בעלי מומים, תאורים תמים, כהנים, ישראלים לא. דווקא כהנים נכנסים, אבל ישראלים לא. רק אם אין כהנים, אז אין כהנים תמים, אין כהנים בעלי מומים, אז מי ייכנס? ישראלים. אז מזה לומדים שבאמת המדרג הזה של כהנים, כולל בתוכו, אם יש כהנים תמים, הוא קודם, יותר טוב שהוא ייכנס מאשר ישראל, שהוא בכלל, כי כהן, סוג כהן כן נכנס, רק הוא תמה, סוג כהן כן נכנס, אז רק הוא בעל מום, לכן הוא כן יכול, הישראלי אף פעם לא יכול להיכנס, כמובן, אם לא יהיה בכלל. עכשיו, שהגמרה מעמידה כאן, שאלה מעניינת, היא באה אליו, יש שני כהנים, אחד הוא כהן, שניהם אסורים להיכנס פנימה, אבל אחד תמה ואחד בעל מום, איזה מהם נכנס? אז יש בזה מחלוקת. רב חייא ברש"י אמר, תמה נכנס, די שתרע בעבודת ציבור. הרי טומאה הותרה בציבור. הסוג, רואים שסוג הפסול הזה יש לו היתר. אז הבעל מום, אין לך מצב שהוא נכנס לשום עבודה, לא בעבוד ציבור, אין מצב, אין כהנים. אדוני, אתה בעל מום, אתה לא יכול, יש קראת. אתה לא יכול. גם תמה יש קראת, אבל טומאה הותרה בציבור. הרי דרך אגב, הרמב״ם פוסק, מעניין, טומאה דחויה בציבור. לא אותרה. כן, זאת אומרת שחתחילה עדיף לא להגיע לזה. זה לא אותרה. יש נפקמינות. היא באה אליהו. תמה בעל מום, איזה מהם נכנס? רב חייא ברש"י אמר, רב, תמה נכנס, הישתרי בעבודת ציבור, ואילו רבי אלעזר אומר, בעל מום נכנס, הישתרי באכילת קודשים. כן? יש פלוס. הוא כהן כמו כל הכהנים, עובדה שאוכל קודשי קודשים, קודשים קלים. השאלה, איפה שמים את הדגש? זה המחלוקת. והנה הקטע האחרון, אז נשאיר אותו לסיום, נכון? מה אתם אומרים? צריך להשאיר משהו לסיום. אז זהו, אומרת הגמרא, אני חושב כל הקטע, כי הכל בעצם הוא יחידה אחת. אז אם כן, בואו נתחיל את מסכת פסחים, לפחות המשנה. את הסיום ביום שלישי נכפל בו כי טוב. הקדמה. הקדמה, כן. בשבת אנחנו, בעזרת השם, נעסוק קצת בהקדמה למשנה הראשונה, כל העניין של פסחים. נראה כמה שנסיד. בעזרת השם, מסכת פסחים שבאה עלינו לטובה, אולי בשנה הבאה, כאן יש מסכת פסחים, הוא הביא כאן, במדף הגלוי. אם אפשר לקבל אחד, נלמד הלכה להשאיר עוד את העירובין, כן? תודה, סליחה. אז מי שמעלה את הגמרות, אם יאמינו, אז לעלות פסחים. רק נפתח. מסכת שפותחת במילה אור, על זה יש ויכוח גדול בגמרה, האם אור זה אור? זה יום, אור זה חושך, סגין האור, כן, זה הדיון הראשון, מהות האור, אורות הקודש, כן, אור לארבע עשר, בודקים את החמץ לאור הנר, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, יש בן אדם מחסן, שהוא לא נכנס לשם רק לצורך עבודה, הוא לא נכנס עם אוכל, אין צריך לבדוק שם, אלא אם כן הוא אוכל שם, יש שם שעות, או זה מחסן שמאפסן בו גם מזון. ובמאה אמרו שתי שורות במרתף, מקום שמכניסים בו חמץ, אתה לא צריך לפנות את כל המחסן מכל שורות החביות שיושבות אחד על השני, איזה שתי שורות? בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות, שמעליונות הגמרא מביאה מחלוקת המוראים להבין איזה שתי שורות מכוון בית שמאי העליונות, בית הלל. רש"י, אור לארבע עשר גרסינן לאור הנר, בגמרא מפרש תמה. למה? מה זה? זה תקנה דרבנן. בודקים שלא יעבור עליו בעל יראה ובעל ימצא. ובמה אמרו? הקמן במתניתין שתי שורות שחביות הסדורות במרתף של יין צריך לבדוק ביניהם אחרי שאמרנו כל מקום שאין מכניסים בו חמץ אין צריך לבדוק למה הוא צריכו לבדוק כאן ופרש לא אמרו אלא במרתף שמכניסים בו חמץ כגון מרתף שהרבה נגמר היין באמצע סעודה מסתפק ממנו יין לשולחנו, פעמים שהשמש עומד למזוג יין ופתאום בידו, אז הוא צריך שני ידיים, את הלחם הוא שם על איזה חבית, כשהיין קלה נכנס המרתף ולהביא מיין, אז הוא שם את זה רגע על החבית, והוא מתלהב מהיין, שכח את הלחם. פעם אחת לא חזר, הגמרא מספר, הוא לא חזר מהשליחות, חיפשו אותה, הוא שוכב, שיקור כולו, הוא שכח את התפקיד שלו. כן, טוב, אז אם כן, אנחנו נראה כאן הלכה.
רק רציתי לשאול הרב, כשהוא לא יעבור, על מה לירובן להימצא, לכן צריך לדאוג, אבל אם הוא מבטל את החמץ...
או, ותוסות שואל, למה צריך... נכון. אבל יש גזירה, התוסות הראשון, הוא התוסות המעניין. למה צריך לעשות את העניין של בדיקת חמץ? יבטלו בליבו ודיו. אז כאן יש את היסוד שחמץ, נגיד בשר בחלב, אם יש לאדם, אין ביור חמץ, כל זה. יש, חמץ יש בו שתי בעיות. א', הוא איסור חמור, יש לו גם בל יראה ובל יימצא, חוץ מאיסור אכילה ואיסור ענה. יש בו גם כן בעיה שאתה רגיל לאכול אותו. זה דבר... כשאדם רגיל לאכול אותו, אז אם הוא רק יחביא את זה באיזה מקום, לו יצויר שהתורה לא אוסרת את הבעלות על החמץ, יש חשש שבלילה אתה קם מטושטש, רעב, פותח, מוציא כמה ביסקוויטים ואוכל. כיוון שזה לא חזיר, אפילו תאיר בן אדם באמצע הלילה הוא לא יאכל. גם זה לא מצוי בבית וכו'. זה התוסות הראשון, בעזרת השם נלמד אותו. טוב. אז אם כן, בואו נראה כאן את, את ההלכה, שנדע שגמרנו באמת, ההלכות כאן, הם, אנחנו לא מקדישים מספיק זמן, בגלל מה שהלב חושק, הזמן נושק, אבל באמת מי ששם לב להלכות, הם תמצאו אותם בצורה בהירה וטובה.
אני חושב שרוצים אותם בספר בפרט.
כן, עכשיו.
עכשיו רוצים את הספר השני.
זה מרוב מאוד הלכה.
כן. טוב, בסדר. קוף גימל. קוף גימל קוף דלם. המוחק שתי אותיות או תשתו של דיו או של צבע על מנת לכתוב מקומה שתי אותיות חיים דורייתא. ואף אם אין כוונתו לכתוב בשבת זו, הוא מתכונן לכתוב בשבת הבאה. כמו כן, אם נשפח על אותיות דיו, שאר דבר לך שנדבק על הנייר, זה קורה לפעמים בספר תורה. אתה באמצע הקריאה רואה שטפטף, אני יודע, מישהו מנר, פעם היו מדליקים נרות ולא היה תור על חשמלית, וזה חיסה אותו. אתה רוצה להוריד אותו, למחוק אותו. השאלה שאהבה אם זה נקרא מחיקה או לא, אבל יש בזה דיונים. אז הוא אומר, אם נשפח אותיות דיו, שער דבר לך שנדבק על הנייר והם גורמים לשוש האותיות, חן כשנפתה על אותיות שאהבה והיא מכסה אותם, אסור להסירם שום פעולה זו, הרי הוא גורם שהאותיות יהיו ניכרות, הרי זה כמוחק הטשטוש על מנת לכתוב, ואפילו אם הטשטוש על אות אחת בלבד, אסור. אומר כאן, בהערה כף זין, ואם נמצא כן באמצע קריאת התורה בשבת, אף שאסור להסיר את השאהבה או החלב, בכל מקום אין להוציא ספר תורה אחר, אלא יקרא את המילה מכוסה בעל פה. אולם אם עשה זאת בין גברה לגברה ואין האותיות ניכרות, יש להוציא ספר תורה אחר, מעניין. כי זה לא פסול בספר תורה, רק זה, זה, זה פסול זמני שאתה לא יכול לקרות. כן,
יש איזה מכסה. אם הוא רוצה
את השאהבה,
אז
כאילו אתה מחקת בשביל לכתוב. עד עכשיו לא ראית אבל זה על מנת לקרוא. זה החידוש כאן. כן.
אתה
מוחק. אסור, אז משום פעולה זו, הרי הוא גורם שהאותיות יהיו ניכרות, כי הרי זה כמוחק הטשטוש על מנת לכתוב. אפילו אם הטשטוש על אות אחת בלבד אסור. נכון, אבל כרגע כשזה מכוסה, זה עוד יותר חזק. כל מחיקה זה צריך עוד פעולה אחר כך לכתוב. כאן המחיקה והכתיבה הם אותו דבר. הם באים יחד. לכאורה? אני לא יודע אם זה דורייתא, נראה לי שכן, מה שהוא אומר כאן.
זה כנראה חשש שמה ימחוק את הרות, ברגע שאתה
מוציא את השבת. אז זה גם ביום חול, אז זה גם ביום חול צריך...
לא, אבל בשבת, אם אתה מוציא את זה...
אז תבוא למחוק את האותיות. אז רק זה רדי רבנן.
כדי לכתוב אותם בשבת.
מה?
כן, אם זה חשש, זה רבנן. טוב. אתה כאילו לפעמים נדבק, הדיו נדבק לו, והוא... יש, על מנת לכתוב, גם אם אתה לא כותב בסוף. זאת אומרת, אם מחקת בשביל לכתוב, כמו שהוא אומר לשבת הבאה, או מחקת בשביל, אם סתם מחקת, אין איסור דורייתא. אבל אם בשביל לכתוב, או מישהו אחר שיכתוב, לאו דווקא אתה, מחקת כדי שאפשר יהיה לכתוב, זה האיסור דורייתא. אבל סתם מחיקה לא. נכון. אבל כאן זה כאילו משודרג, טוב, באמת, אם זה דורייתא או לא. גם כאשר הדיו או שאר דברים שנפלו אגבי הכתב עדיין לחים, אסור לנגבה משום איסור מוחק. כן? מעניין. לא אמרינן שם כיסוי בעלמא מלמעלה. כמו כן, אם דקו דפי הספר במקום האותיות, אסור להפרידם. אף שבאופן שמפריד את הדפים מן האותיות מחכות, אסור. עד כדי כך. כותב ומוחק. כתב שעל גבי מאכל. או, יום הולדת, מזל טוב. מיני מאכל כמו עוגה שכתובים עליה אותיות. יש היום בעלי מפעלים שהתפיסו על החלות את שם המפעל, אחדות, המזביע, הרעב, כל מיני. אז יש בעיה, היום הם הפסיקו עם זה. אבל יש שאלה, הבדל בין אם אתה עושה צורת אותיות עם קרם או שזה חלק מהעיסה. כי מעניין אחר עוגה עושים בעלי אותיות. עשו לחותך בידיים או בכלי על מנעת לאוכלה, משום ששעוברה, הרי הוא מוחק האותיות שעליה. אז שואל כאן, המשנה ברורה באות למד, ואף הפי שמחיקה זו אינה על מנת לכתוב, זה על מנת לאכול. מכל מקום, דרבנן אסור רב שלא מתכוון למחוק, הרי זה פסיק רישה, ואסור רב מלכות אסורות דרבנן. אין כף החיים שהביא דעת האוסרים לחתוך כשהכתב אינו מגוף העוגה, כמו קרם, אותיות, שהכתב הוא מגוף העוגה על ידי דפוסו בידיים, מותר לחותך מכל מקום מחמיר, תבוא עליו ברכה. ואין שם שהביא שטוב לחתוך ההוגה ביד שמאל. שינוי. זה, להרוויח. ועיין באור לציון שדן בזה ברוכה, וחלק בין כתוב בני שרד, מותר לחתוך את ההוגה, שהכתב אינו מגוף ההוגה. וזהו בסגרי שבטרי דרבנן, תלבית יוסף, מותר. טוב.
ביסקוויטים.
מה אמרת?
ביסקוויטים, זה
תבוע
בתוך...
כן, יצורות. זהו, זה מה שהוא מתיר כאן, אבל בעצם זה... הוא אומר שיש יותר... הוא אומר, המחמיר תבוא עליו ברכה. אז בשבת לתת בסקוויטים שאין בהם... היום כולת לאט אני ראיתי שבאמת הבסקוויטים החדשים יש יצור כזה בלי שום כיתוב. חלה. יש כאלה. אולי כי... הלאה. כאשר, הנה, כאשר מה שאמר קודם יהודה... כאשר מחיקת האותיות נעשות בפי דרך חילתו, יש לסמוך להקל. אם אתה אוכל את הבסקווית ישירות לפה, יש להקל. כן? המשנה ברורה, סעיף קטן י' ז'. כתב שמותר לשוברו, איסור מחיקת הכתב של אגבי מחל, רק כאשר האותיות טובות נעשו מדברים אחרים ולא מהעוגה עצמה. אבל אם האותיות הן מהעוגה עצמה, מחמת התבנית שיש בה דפוס אותיות, כאון בסקווית עם אוכלות שמודבר תחתם כתב כלשהו, חן עם עשה צורות אגב עצמו, אין לו תהיה לשם שכתיבה מותר חותרם אב בידיים. אז כאן הוא מתיר את זה אפילו לכתחילה. אומר, ועיין בחזון איש, הערה למד ג' שכתב לדון בזה, מצדד שאין לחלק בכך, אלא בסוף דבר כתב יותר נראה, דצורה על הלחם לא חי בשם צורה עליה, אלא זהו תמונת הפת, ואין לילד רק החיים שמחמיר תבוא עליו ברכה. טוב, יש עוברם בשמאלו, בכל אופן כף החיים מחמיר. כמו כן, הוגש האותיות ועשויות ממי פירות או מדבש אמורה במים של דברים שהם מתקיימים, אין להחמיר מותר לחותך אב ידיים. אומר, באופן זה, הכתיבה היא בדבר שאינו מתקיים, על גבי דבר שאינו מתקיים, אף על פי שאסור לכתוב דרבנן, אפילו באופן זה, משום עונג שבת לא גזרו. ברוך אתה, אדוני, יכול למשל כל מיני דבר. אף באופנים שיש בהם איסור של מוחק ומחלים, מכל מקום מותר לתן אותם לתינוק, ואין הערה. אומר בהערה, ואין כף חיים שדדת שאין ניתן לתינוק, משום שאין לספוט לקטן איסור בידיים, אולם אם התינוק לקח מעצמו, אין מוחים בידו. ספר שיש חשש בפתיחתו, או, יש כאלו, הילדים היו אוהבים לכתוב כאן את השם שלו, את כל מיני סיסמאות, אז עכשיו אתה פותח, אתה כאילו מוחק. ספר שיש רשת פתיחות, ספר שבראשי חודי דפיו כתובות אותיות או תיבות, שהספר סגור, הנה, למשל כאן הם עושים קישוטים. בוא נראה, אם זה ציור שלם, נגיד יעשו הר הבית כאן. גם בעיה. כשהספר סגור הם ניכרות, כשפותחים את הספר האות נשברת, יש עשרים בשבת לפתוח ספר זה לסוגו משום שכשפותח ספר האות נשברת, הרי הוא כמוחק. וכשסוגר את הספר ככותב, יש מתירים שכיוון שהספר עשוי לסגירה פתיחה תמיד, אין בזה משום מחיקה וכתיבה. כן המנהג בכל מקום נכון להחמיר כשיש לו ספר אחר. נגיד, אם זה יגרום ביטול תורה, אז מותר. עיין בספר כנסת הגדולה שהביא שהמנהג לפתוח סגור ספרים שכתובים על חודם אותיות. כן הוא ברכי יוסף, זה הרב חידה. בכף החיים הביא דעות בזה. כתב שלכן התחילה, יש דרך לכתוב חודי הדפים, ועיין באות ממדלת שהביא שטוב לפתוח הספר בשמאל. הנה השמאל, השמאל תמיד מציל את המצב. הלאה. כן?
שמאל דוחה.
קריאה במקום אותיות ניירות או עטיפות שמאכלים אחד דומה יש פירמה ופרסומת אף באופנים שמותר לקוראם צריך להיזהר לו לקוראם במקום האותיות או מקום ששם צורת נגיד בקבוקים של כרמל מזרחי יש שם עטיפה שאתה רוצה להוריד בשום שפעולה זו הרי הוא מוחק את האותיות כמו כן יש להיזהר שלו לשבור קליפה של ביצה מקום החותמת יש שם תאר כן, תנובה, אני יודע.
מעניין, הוא מביא פה למטור, בלמד ת' על הביצה,
הוא מביא בכף
החיים.
כף החיים, סימן שמרת למד ד'.
אז בזוודות הביצים לא היו שום סימנים,
לא, יכול להיות שהיו עושים, נגיד, כותבים על הביצה, מזל טוב, או משהו, אם אדם כותב, הביצה הייתה כיבוד, אתם יודעים, אני זוכר זה דודה סקנה, אז... בסוף ימיה היא הייתה בבית אבות, כשהיינו באים לבקר, אז היא הייתה שומרת מהאוכל שלה ומכבדת ביצה קשה. תאוכים, כן. פעם, בדור הקודם זה היה משהו, לא כל אחד בבית היה לו ביצה, זה היה ייחוס.